אז בפעם הקודמת עסקנו בהרחבה בחמשת המדרגות של השתיקה, וכמו שהמהר"ל שלשל את זה, מדרגות של הדעת, בינה, חוכמה, והוספנו כאילו את המדרגה שקשורה לנתיב הלשון, שזה השתיקה מדבורים אסורים. אבל כמו שהזכרנו, הנתיב עצמו לא מתחיל בזה בכלל, כי הוא מדבר על היחס בין שתיקה לדיבור, אבל דיבור חיובי ולא דיבור שלילי. יש מפה ליועץ בערך שתיקה, הוא אומר, מה שחזר אומרים, מילה בסלע שתיקות הבטרן, אז הוא אומר, ברור שלא מדבר כאן על דיבורים אסורים, כי אם ככה מילה לא הייתה בסלע. מדבר על מילה של דיבורים טובים, דיבורים מותרים, ולמרות זאת, שתיקות הבטרן. כך אומר שם הפה ליועץ.
זה בדיוק המהלך.
שהוא כאילו בא להגיד, הנתיב מתחיל, שתיקה מדיבורים אסורים, זה היה שלב א', משלב ב', להסביר לנו את מילה בסלע שתיקות הבטרן, את המשמעות של השתיקה מצד הקומות הבאות, של זה דעת, בינה, חוכמה, והזכרנו פעם הקודמת גם כתר. לא יודע אם הזכרנו את זה בפירוש.
לא, אמרנו אחרי השיעור, אבל ביחד.
אחרי השיעור הזה, כן. ונזכיר, אני חושב שבזה נתעסק בעיקר גם בקשר שבין הנתיב הזה לנתיב הצניעות. מה אתה אומר?
לא, לא זוכר ביחס למה אמרנו את זה.
את מה?
את הכתר.
על הצניעות, על מה שהוא מביא שם על הצניעות.
עם היחוס.
כן, על היחוס. אז בסדר. מה שמפתיע כאילו בכל הנתיב, בכל המהלך בנתיב, זה שאחרי שהוא העריך כאן בחשיבות, בנשגבות של השתיקה, הוא פתאום שוב חוזר לדבר על הדיבור. בדיבור מתחיל במדרש. ברוב דברים לא ירדל פש, אז הוא מרים, ותדבר מרים ואהרון משה, וחוסר שפתם, שבשביל שחוסר שפתם ידבר בחברו משכיל. ואמר רבי שמעון, כל ימי הגדת בלחמים, הוא לא צטט לגוף טוב אל השתיקה. אבל אז הוא מביא, אמרו רבותינו, זה השני דקלונים, היו עומדים לפני אנדריאנוס, אחד היה מלמד על הדיבור שהוא יפה, ואחד על השתיקה, שהיא יפה, ואז אמר אחד למלך, מרי, אין טוב מן הדיבור בעולם, אמר לו, יח, אמר לו, לדיבור, לא היום מלכים מתמלכים, המתים נגמלים חסד, והקלות מתקלסות, מסע ומתן בעולם, הספינות פורשות בים. אמר לי, יפה דיברת. אז הוא אומר לו, לאותו שהיה מלמד על השתיקה, שהיא יפה, איך אתה למד על השתיקה? בא לדבר, עמד חברו וסתרו על פיו. למה סתרת? אמר לו, משלי אל שלי, לימדתי מדיבור על דיבור, בא ללמד משלי על שלו, שידמד משלו על שלו, לפיכך סתרתי אותו. והמהר"ל אומר כאן, שבעל המדרש הזה בא לומר, ודאי השתיקה, כשאין צריך לדבר, אז השתיקה יפה. פן ידבר שפת יתר. אבל הוא אומר, כאשר הדיבור להוציא מה אל הפועל על ידי הדיבור, אז הדיבור הוא יפה. ולכך, כאשר המליץ השני בא ללמד על השתיקה שהוא יפה, אפילו כשהוא להוציא דבר מה אל הפועל על ידי הדיבור, אם כל זה השתיקה יפה, עד אחר סתרו על פיו. זאת אומרת, רואים כאן במהר"ל, לפי מה שהוא מסביר, ששתיקה היא שייכת לעולם הבכוח. והדיבור שייך לעולם הבפועל. הוצאה אל הפועל. זה שמליץ על השתיקה בא לדבר על השתיקה, כלומר להוציא אל הפועל על ידי הדיבור את השתיקה, פה הוא סתרו על פיו. למה? כי הוא אומר לו, מאחר שאתה אומר שהשתיקה יפה, אז אם כן לא יהיה אדם מוציא דבר לפועל על ידי הדיבור, אז אם כן, איך אתה רוצה להביא בדיבור שהשתיקה יפה? מה הוא בא לומר? בא לומר, נכון, השתיקה יפה. דיברנו על החשיבות ועל המרכזיות שלה. אבל גם הדיבור יפה. וגם הדיבור יש לו את המקום החשוב והמרכזי שלו בהוצאה מן הכוח אל הפועל. שתיקה שייכת לעולם הבכוח, כמו שדיברנו בכל המדרגות של זה. אבל דיבור הוא קשור לעולם בפועל, ולכן כשאתה בא לעולם הבפועל, שם אתה חייב לדבר. ולכן הוא סתרו וכאילו ניצח. כמו שאמר לו אנדריאנוס, שכן, יפה דיברת. איך הוא אמר לו? איך הוא אמר לו? כן, ילמד משלו יושב לפרח סתרתי אותו. קיצור, נשמע שהוא מסכים איתו. כלומר, כשאתה בא לדבר, אז אתה בא להוציא מנקה אוכל לפועל, שם ודאי שהדיבור יותר חשוב מהשתיקה. אני מסיים המערה לזה ואומר,
מה היינו מצפים? שהוא ישתוק ומה יעשה? ומה יריב בזה את השם?
המדרש הזה בדיוק בא להבליט, שכשצריך להסביר, אין לך ברירה. אתה חייב לדבר. גם בעל השתיקה יודע פה, מוכרח להודות שפה בהוצאה מן הכוח לפועל חייב לדבר.
אבל הוא לא הודע. סתר לו.
זה בדיוק מה שהמדרש בא להגיד. בדיוק. זה בדיוק מה שהמדרש בא להבליט. כאילו פה, אם יש לנו פה הורדת ידיים בין בעל הדיבור לבעל השתיקה, פה בעל הדיבור ניצח. למה? כי זה המגרש שלו. מגרש הבפועל, מגרש הדיבור, שהוא עניינו להוציא דבר מן הכוח לפועל, שם הדיבור מנצח. למגרש בכוח, שם ודאי שהשתיקה יותר גדולה. זה מה שהוא בא להדגיש פה במדרש, אני חושב. עכשיו, הוא מסיים כאן, הוא אומר, בא למדרש לסובר, כי השתיקה לגמרי, כאשר הוא בין הבריאות, גם כן מגונה, כאשר נראה שאינו מעורב עם הבריאות, כי צריך האדם שדעתו מעורב עם הבריאות, וגם דיבור זה לצורך הוא. פה הוא בא להדגיש את החשיבות של הדיבור, ביציאה מן הכוח אל הפועל, או כדי להיות מעורב עם הבריאות. אבל מה שאני רוצה להדגיש כאן, זה שאחרי כל הרחבת העניינים של השתיקה והחשיבות שלה, פתאום הוא שוב פעם חוזר לדבר על חשיבות הדיבור, מצד שככה יוצאים דברים מן הכוח אל הפועל. דבר ראשון. דבר שני, מצד להיות מעורב עם הבריאות. השתיקה היא שייכת לעולם הפנימי, אבל היא יוצרת בסוף איזשהו נתק. וכשאנחנו באים להיות מעורבים עם הבריאות, אתה חייב לדבר. הדיבור הוא קושר בין האנשים, הוא מדביק ביניהם. כן. נזכר בסיפור שקראתי פעם על הרב הנזיר, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, עכשיו אני נזכר, יש ספר שהוציאו על אשתו, אשתו הרבנית.
צפייה.
לא, על הבת שלו.
צפייה,
אשתו של הרב גורן, קורא לה הרבנית שרה כהן. אז שם מסופר, שהרי אתם יודעים שהרב הנזיר, אשתו נתקעה במלחמת העולם הראשונה, והייתה ארוסתו כבר, אבל הם עוד לא כאילו נישאו, והיא נתקעה שם 12 שנים, משהו כזה. כן, 12 חודש. משהו, 12 חודש. 12 שנים. כשהגיע לארץ, אז הרב זצ"ל והרבנית קיבלו אותם. ושמו דברים על השולחן. אז הוא הצביע, הוא היה בתענית דיבור, הוא היה עושה תענית דיבור כל אלול. אז הוא הצביע על הצלחת של האוכל. שתאכל כאילו. אז היא אמרה, לא אוכל עד שלא תדבר. אז היא אמרה לו, אז הוא אמר לה, איכלי. טוב, אכלה. אחרי לשתות, הצביע לה השתייה, אמרה לו, עד שלא תדבר, לא איזה. היא אמרה, שתי, מיניהו של... בסוף, הדיבור קשר. הוא יוצר קשר בין הבריאות, ותאמין, זה... אז במקום הזה, הדיבור הוא חשוב. ואז פתאום, שוב פעם הוא עובר לעריכות דברים, בסוגיית הדיבור, בדיבור מתחיל מסכת יומא. ודיברת בעם, והחילוק של הארבע חלקי הדיבור, והרמב"ם אומר, חמישה חלקים, ניזהר, מצווה ניזהר, נמאס, נאהב, מותר. אתה מעריך בזה, אריכות גדולה, ומביא את כל הרמב"ם על הסוגיה הזאת. למה? למה המהר"ל, כאילו בנה את הדברים בצורה כזאת, נתיב הלשון, דיבר על דיבורים אסורים, נתיב השתיקה, ושוב פעם הוא חוזר פעם לדיבור. למה זה בנוי בצורה כזאת? זה מה שמטריד אותי. אז אני רוצה לקרוא אתכם כמה דברים, פסקאות של הרב, שאולי קצת ישפכו לנו אור על הדבר הזה, שבסוף הנקודה שאני רוצה, כאילו, יכול להיות שהמהר"ל מכוון אליה, זה שיש דיבור ויש דיבור. יש דיבור שהוא דיבור רגיל, מדרגה הראשונה של הדיבור, ויש דיבור שהוא דיבור שמגיע אחרי שתיקה. דיבור שמגיע אחרי שתיקה זה דיבור אחר. זה מדרגה אחרת לגמרי של הדיבור, וזה מה שהמהר"ל מנסה כאילו להבליט פה, בשלב השני של סוגיית הדיבור. בואו נקרא כמה פסקאות טיפה שהכניס לנו לסוגיה הזאת. תראו, יש פסקה אחת בפנקס ה', שם כתוב ככה. הרב מדבר כאן על עולם השתיקה, ועולם הדיבור, ומחלק כאן את עולם הדיבור בעצם לשני חלקים, ריבוי הדיבור. בואו תראו מה הוא אומר. יש התרבות ספרותית נמוכה. התרבות ספרותית נמוכה, זאת אומרת ואלא כותב, כותב הרבה, כותב, כותב, כותב. שאינה באה מפני אימוץ כוח היצירה ותוספות אור הנשמה, אלא מפני נמיכות המדרגה של היוצר, שאיננו ראוי לקלוט בעצמו שום קניין רוחני, הוא משלח החוצה ומוליד הרבה. תראו מה אומר כאן, דוגמת היצורים הקטנים והשרצים, שהם פרים ורבים מאוד. תראו, הרב אומר, יש אדם שמדבר המון, הוא כותב המון, אבל זה לא בא מכוח יצירה נשגב ומאומץ מאוד, אלא פשוט מרדידות כזאת, שהוא מפטפט, פטפט בלי סוף. כמו שהיצורים הקטנים, הפשוטים, הם משריצים בכמויות. ואתה אומר, וואו, איזה כוח של ברכה ושל פריאה, כן, אבל זה שרצים. אבל זה כלום, כאילו, זה פריאות לא חשובות, פחות חשובות. לעומת זאת, אתה רואה שככל שאתה עולה בדצחם ובמדרגות, אז זה דורש הרבה יותר הכנה, וכן, יש בעלי חיים שההיריון שלהם קצר, וזה אצל אדם, זה דורש כל כך הרבה הכנה, וגם אחרי שהוא נולד, כל הרבה טיפול, אבל בסוף יוצא לך משהו מאוד מאוד איכותי. ולא, אז אני לא מדבר כאן על הספרות, על הדיבור, תכף נראה, אני מדבר כאן גם על הדיבור, אבל פטפטנות, דיבור מרובה שלא בכך שיקוף של איזשהו עולם רחב מאוד, אלא עד רבה, של זה שהוא נמוך ולכן הוא משריץ. משריץ דיבורים, משריץ. והוא אומר, יש מנעלה שריבויו בא מפני שפע אור הנשמה. לפעמים יש דיבור שהוא כל כך מרובה, אבל זה מגיע כן מפני אימוץ כוח היצירה. מפני שהעולם השכלי איננו פוסק מהופיע תמיד הופעות לאין קץ ותכלית. הוא כל הזמן מחדש, הוא כל הזמן מוסיף, הוא כל הזמן יונק שפע מהמקומות הפנימיים, אז הוא כמעיין הנובע או כנער שאינו פוסק, אז הוא כל הזמן מוציא דיבורים שהם דיבורי קדושה והם דיבורים טובים, אבל בריבוי. כן? אני אצר שני אחד בסוגריים. תסתכל שנייה על הכתיבה של הרב וגם של המהר"ל. מתי נספיק לכתוב את כל זה? זה קילומטרים אדירים. לרב יש עשרות אלפי דפים, לא יודע. מתי הוא הספיק לכתוב את הכל? כאילו זה נשמע שהוא כל יום רק ישב וכתב. כשבן אדם מגיע לאימוץ רוחני כזה גדול, רק אם היה נובע ונער שלא פוסק, אז זה זורם. זה הכוח הפנימי, כוח היצירה, הוא כל הזמן מאומץ, אז לכן הוא יורה בלי סוף, בלי סוף. אי אפשר להסביר בהגבלה מיוחדת כדי להכיר את הקו המפריד בין היצירות הללו. הדברים מסורים יותר לחוש הבינה של העסוק ביצירות עצמם. הוא אומר, חוש הריח הרוחני מבחינו בין אור חדש, הנובע ממבוע הקודש, שסיבת חידושו התאמצו את החיים העליונים המהירים, את החיים השפלים לרדת לתוכם, לעלות ולעלותם ולטיבם. לטיבם. יש פה איזה אימוץ רוחני שמרומם את המציאות הירודה, ובין יצירה פרקוסית, הכל הזה פה, שהנה נעלה מכל התנועות הגשמיות השפלות, הבאה מתוך החולשה המדעית והמוסרית שלא סיגלה לה את אומץ השתיקה. הוא פשוט לא יודע לשתוק, הוא מברבר בלי סוף. הוא לא יודע לשתוק, כל הזמן מקשקש, כל הזמן מקשקש. לשתוק זה אומץ. ואדם שיש לו את הגבורה, את האומץ הזה, אז כמו שהזכרנו, במדרגת הבינה, אז הוא נפתח בפני עולמות חדשים. הוא קשוב, הוא שייך למדרגות של עולמות שהם של לא מן העבר, אלא מן העתיד, עולמות של חידוש, ומזה הוא סופג, אז אחר כך הוא מגיע להשפעה הרבה יותר מבורכת וגדולה. אבל אני רוצה כן להדגיש גם כן את זה, למרות שכבר בפסקאות זה כבר מודגש, אתם רואים, יש, לפי פסקאות יוצא ככה, יש התרבות ספרותית נמוכה, השרצה, יש שלב הבא, אומץ השתיקה, אדם שכן סיגל את אומץ השתיקה, והשלב הגבוה זה אימוץ כוח היצירה באופן שהוא מוציא כל כך הרבה, אבל דברים נשגבים. אז כבר פה אנחנו רואים פה את המדרגה של הדיבור ושל ההתרבות שהיא באה אחרי אומץ השתיקה. ואומץ השתיקה מוביל אל יצירה, אל יצירה חדשה, לחידושים שהם חידושים גדולים, התאמצות החיים העליונים, כמו שהרב כתב כאן.
זה לא מה שכאן זה מופיע כמדרגה אמצעית, כאילו, לא? כלומר, כאן הוא לא מובלע את הערך העצמי של השתיקה, אלא הערך האמצעי שלו.
טוב. הרב אומר כאן שהשתיקה היא מובילה אל החידוש, אל ההתאמצות של החיים העליונים. זה קשור למדרגה הזאת שהזכרנו, מדרגת לא יש למדרגת החוכמה, סליחה, הדעת, זה מדרגה שאדם צריך להתאמץ כדי לשתוק, הכובש, כמו שאמר אלזכיר, ויש למדרגת הבינה שקשה לו לדבר. המדרגה הזאת היא קשה לו לדבר כי רוצה להיות קשוב למדרגות יותר גדולות, יותר נשגבות. ומהמדרגה הזאת היא מגיעים אל הדיבורים, מכאן נפתח הפתח של הדיבורים העליונים.
צריכים להגיד לאדם כזה, תשתוק כדי ש... או כאילו תשה בזה ומתוך... לא, כאילו... אני מנסה להבין מה...
זה בדיוק העניין של הסקט. הס, ואחר כך כתת. שהגמרא אומרת, מה שהרב מזכיר שם בעינייה. אדם יכול מיד לדבר, אבל הוא סתם כותב בצורה לא נכונה ולא טובה. אבל אם הוא הס, אז אחר כך יכול לכתות כמו שצריך, ולבנות בניינים חדשים מהכתיתות האלה.
הסקט,
כאילו הסקט, שתוק ושמע, הסקט ושמע ישראל, שתי משמעות לזה. א', תהיה בשקט ותקשיב, וב', אם תהיה בשקט, אז תקשיב, אתה תוכל לשמוע. אם תסקיט, אז תוכל לשמוע את הדברים הגדולים, אחר כך לדבר אותם. זה השלב הבא. אז בואו נראה רק עוד שתי פסקאות שקשורות לזה, גם במוסר הקודש, גם הרב מדגיש את הנקודה הזאת של הדיבור שמגיע אחרי השתיקה. כאן במוסר הקודש, עת לחשות ועת לדבר, של ספר קהלת. אירוס גדול בא במערכי הרוח, הרב אומר, כשמופיע האור הפנימי של עת לחשות. והאילמות הקדושה העליונה בכל עוד כבודה ובכל עוד מסעה, היא מלאה את כל הנשמה. יש איזשהו אור פנימי של עת לחשות, צורך פנימי של לחשות, לשתוק. אם ימרוד באדם ויפרוץ לדבר, מרידה זו במלכות הדומיה מחרבת את כל בנייניו. כל האוצר של התום ושל היושר, של העומק ושל ההתקשרות העליונה, הכל מתרוסס. הוא צריך אחר כך לבנות, אם ירצה לבנות הריסותיו, לכונן הכל מחדש. אז לכן המשכיל בעת ההיא ידום. לפעמים הדממה, לפעמים זה שבן אדם מדבר במקום שצריך לדמום, הוא רק מבלבל עוד והורס. עכשיו תהיה בשקט, תנתן לדברים להיבנות בשקט שלהם. ואם אתה מתחיל לדבר אז לא בטוח שתוכל לבנות כאילו את המדרגה הזאת שאתה צריך לבנות אותה, תצריך לבנות אותה מחדש. כן? בסדר? אמנם, עכשיו שימו לב, כאשר ייתן לדומיה את כבודה בעת הופעתה, הוא כן נותן את המקום לדומיה, ונפתח בפני עולמות גדולים, אז תניגי את משטרה, תכונן את עולמיה, תחדור בעמקיה ותבוא דבחי תאומיה, ומתוכה תוציא פערות וענפים נהדרים בכוח צומח גדול ורענן. השיחים ימלאו כוח. אז שיחים, אני מזכיר לנו את זה, מאמר חז"ל, מה?
ממש, מה?
של אפילו שיח, ועלה הוא לא ייבול, אפילו שיחתם, שתלמיד חכם צריכה לימוד. השיחה, יש שני מדרגות בשיחה. שיחה שלא שתלמיד חכם, לא כאלה ששתקו לפני, פטפטים.
שיחה
בטלה. לעומת שיחה שתלמיד חכם, שהם שתקו המון, אז עכשיו אתה יכול ללמוד אפילו מהשיח שלהם. מצורת הסגנון, מצורת הדיבור, דברים, אפילו מהשיחות בטלות שלהם. אתה יכול ללמוד הרבה מאוד דברים, ויבוא ניב שפתיים. אז תחל העת לדבר. רואים כאן, שעת לחשות, היא שלב שמוביל אל העת לדבר. דיבורים עליונים יותר.
אולי גם אפשר כאילו להבין מרב, שירו ניב שפתיים, הרי זה מהפסוק, כאילו בורא ניב שפתיים, לא? זה אולי משהו שאוכלו לא מהאדם לגמרי, אלא
בדיוק, כמו נברא. נברא. נברא, כאילו כן. בורא, יש מאין. זה נברא יש מעין, כלומר, מהעין של השתיקה, מזה נברא הניב שפתיים, זה מה שאני מדבר. והדר כבודה ורוח הדומיה יהיה, כן, המלאך, הפועל שיתפת הדיבור. אני לא יודע מה הוא מתכוון, אבל כנראה הוא מתכוון להגיד שיש איזשהו מלאך. אתם יודעים שיש כזה דבר, שבועת הקולמוס.
כן.
שהמקובלים, כתוב בהקדמה של המסיעת שרים השחור, אחד מהרבנים שבאו להיפגש עם הרמח"ל, הם ראו אותו ממלא דף שלם של סודות בשנייה אחת. זה כשבועת הקולמוס. כאילו, משביע את הקולמוס, וזה שלא יפריע לו לבטא בשנייה אחת את כל המחשבות שלו, כי הרי ברגע, את הכתיבה היא הרבה יותר איטית מהמחשבה. רק כשאתה מתחיל לכתוב, אתה מאבד את הרצף. אז הם עושים שבועת את הקולמוס, שהקולמוס לא יפריע להם. משביעים אותו שיש שליח נאמן לתת ליד לבטא בדיוק את כל מה שהראש זה, ובדף, בשנייה אחת הוא מלא את כל הדף. זה נשמע פה שהרע אומר את זה, יש דבר כזה גם כן על הרוח של ה... שפועל שיתפת הדיבור.
כאילו מה שאומר נזכיר את הנבואה, כאילו שמנסים לשתוק, אבל אי אפשר, כאילו זה פועל, כאילו ש...
נדחף, כן. הוא נדחף לדבר על זה, כן. אשר יזל כנחלים ברוב עושר וכל חמדה, הנה בורני סתם שלום שלום לרחוק ולקרוא אמר השם רופאתיו. והיה פריו למאכל, ועלהו לתרופה, חזל דורשים מה זה לתרופה? להתיר פה, להתיר פה, תרופה, אילמים. התרת פה של האילמים. זאת אומרת, מי שהיה אילם לפני, אז היה פריו למאכל, ועלהו לתרופה, וזה המשך שם, זה לא ועלהו לא ייבול, זה לא אותו פסוק.
נכון,
אפשר
להצליח, לא.
לא, לא. לא, זה היה, עלהו לא ייבול, זה בתהילים, אתה צודק. פריו למאכל ולא תרופה, זה לא שם. אבל רואים כאן קיצור, שזה להתיר פה אילמים, שזה תוצאה של האילמות,
הקדושה
הזאת, היא מובילה לבורא ניב שפתיים. נחזקל זה. איפה זה? כן. ועלהו לא ייבול, זה בתהילים. כן. ופה זה יחזקל, כן. בוא נראה גם את הפסקה הבאה שנייה אחת. הדממה מביאה לידי רוח הקודש. היינו, הזכרנו את מה שכתבו המקובלים, כשאדם שותק 40 יום, זה מוביל לידי רוח הקודש, הזכרנו את זה בפעם הקודמת. וכל מה שרוח, עכשיו שימו לב, הדממה היא מביאה לרוח הקודש, כן? אבל כל מה שרוח הקודש מתגבר באדם, ככה הוא מכיר את גודל ערכו של הדיבור. הופ. יש פה איזה תרתי דסתרי. אם דממה מובילה לרוח הקודש, אז מה היית מצפה? שרוח הקודש יסביר אדם כמה זה רשות דממה, כי תראה לאן זה הוביל אותו. לרוח הקודש. להפך. ככל שהוא מתמלא ברוח הקודש, הוא מכיר את גודל ערכו של הדיבור, את פעולתו, את גבורת שליטתו המעשית. הדיבור הוא דבר, הוא מנהיג, הוא משליט, הוא פועל את המציאות, איך כתוב שמה? ועשים דבריו יפיך, ובצל ידי כיסיתיך, נטוע השמיים ויסוד ארץ, ואמר לציון, עמי אתה. מה שחזל דורשים, ממי אתה ומעשה בראשית. זה, עשים דבריי בפיך. זה קשור לדיבור. שהדיבור של האדם, דיבורי הקדושה של האדם, אבל אתם יודעים שמדובר כאן על דיבורים שהגיעו אחרי המהלך הזה, של קדושה כזאת נשגבה, אז הדיבורים הם כל כך קדושים, כל כך נפלאים, שהם פועלים פעולה כל כך אדירה. זה מה שאומר כאן, גודל הכושר הדיבור, את פעולתו ואת גבורת שליטתו המעשית, וכפי מה שיהיה דיבורו יקר בעיניו, למה הוא יקר? פני שהוא יודע את ערכו, הוא יודע כמה הוא חשוב, כמה הוא משמעותי, כמה הוא פועל, ככה יגדל ערכו באמת. ופעולת דיבורו תהיה נפלאה. אתה תתנוצץ עליו סגולת ישראל הפנימית, הכל כל יעקב. אין לך תפילה שנשמעת שאין במזרו של יעקב. כשהוא אומר משהו, הוא אמר ויהי. הוא ציווה ויעמוד. זה נאמר אנשים שיודעים להעריך את הדיבור שלהם. והערכה של הדיבור היא באה רק אחרי שבן אדם יודע לשתוק. אז הוא יודע להעריך את הדיבור, על הדיבור שלו הוא אמר מילה, זה מה שיקרה. זה אני זוכר שראיתי בספר של הרב קניבסקי, אותו דבר בדיוק, אבל קרוב לזה, איפה זה, ברוחות יושר, בספר של הרב קניבסקי, ברוחות יושר, באיזה פרק זה שמה, איזה לפי ערכים שמה הוא כותב את הדברים.
מה זה ספר?
למת, למת, מה?
מה זה אורחות
יושר? אורחות יושר ספר מוסר של הרב קניבסקי.
הוא כתב אותו?
שהוא כתב. אז יש שם בערך אמת, שהוא אומר שמי שמקפיד לדבר רק דיבורי אמת, אז גם מהשמיים משתדלים שכל מה שהוא אומר שיהיה אמת. כאילו מאמתים את דבריו. אז זה קרוב לזה קצת. מאדם שיודע להעריך את הדיבור שלו, הוא לא סתם זורק דיבורים. אז גם מהשמיים מעריכים את הדיבור שלו. אמר משהו, תחשבי את זה ברצינות. הוא לא פטפט, הוא אמר כמה דברים, אף אחד לא שם לב. כשהוא אומר, אז הוא אומר. אז זה קורה, אז זה משפיע. עכשיו תראו את כל הדבר הזה, רק שנייה אני נכנס לתוך הדברים שזה. אצל משה רבנו כתוב, כשמשה רבנו נקרא ללכת בשליחות הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל, ויאמר משה אל השם בי אדוני, לא איש דברים אנוכי. גם מתמול, גם משישון, גם מאז דברך אל עבדך. תראו, המדרש אומר לזה כך. לא איש דברים, איך פותח ספר דברים? אלה הדברים אשר דיבר משה. אתה לא איש דברים. פתאום אלה הדברים. המדרש אומר, זהו שאמר הכתוב, אז ידלג כאייל פיסח וטרון לשון אילם. בואו ראה, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה וישלחה אל פרעה, אמר למשה, ביה, אתה מעביר עליי? נראה לי ביה זה חרפה או משהו כזה. אני מנחש לפי ההקשר שכמי, אתה רוצה לבזות אותי? לא יש דברים אנוכי. 70 לשון עומדים פלטרי של פרעו, אם יבוא פרוז ביטרון ממקום אחר, מדברים לו בלשונו, כמו מי שמגיע לשליח מאיזה מקום, הם יודעים לדבר איתו בשפה שלו. אני אוהב בשלוחותך, הם בודקים אותי לומר שאני שלוחו של מקום. גלו לפניהם שאני יודע להשיח עםיהם, אני לא יודע 70 לשון. הם צוחקים עליי. לומר, ראו שליח שמי שברא את העולם ואת כל הלשונות, אני לא יודע לשמוע ולהשיב. אבי ביה, זה הצחוק שיהיה לי, זה הביזיון שיהיה לי. לא יש דברים אנוכי. אני אריץ על שפתיים, אמר הקדוש ברוך הוא, והרי האדם הראשון שלא לימדו בריאה, מניין יודע 70 לשון, שנאמר ויקרא להם שמות, שם לכל הבהמה, אין כתיב גנה שמות, מי סמפה לאדם שקורא שמות לכל אחד ואחד מ-70 לשון, הפה שאמר לו איש דברים אנוכי, אמר אלה הדברים. אז דווקא מי שאמר שהוא לא איש דברים, הוא לא יודע לדבר, הוא רוצה לשתוק, הוא בסוף זה שמדבר את הדברים הכי נשגבים, והנביא צובח ואומר, אז ידלג כי היה על פיסח ותרון לשון אילם. למה? כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. לכך נאמר אלה הדברים. אתה רואה, יש פה מדבר, כאילו מדבר של אדם שלא מדבר, שלא יש דברים, ופיסח, אילם, ומזה הפיסח מדלג כי היה על האילם לשון תרון לשון אילם, ומהמדבר הזה נבקעו במדבר מים ונחלים. זה לא, זה זרזיף. פתאום שטף אדיר של דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה.
מדבר גם זה לשון דיבור.
מה? כן. שמה? מדבר, מדבר. כן. בסדר, יש גם שפת אמת, זה בואו רק נראה את זה שני אחד. משה רבן אנושה אמר לו, יש דברים אנוכי. על ידי זה זכה לומר אלה הדברים. על ידי שהוא אמר לו יש דברים. וזכה להיות דבר השם בפיו, להיות לו חומש מחמישה חומשי תורה. כן. ברור משלם שכר טוב לרעיו. עכשיו, נשמע כאן, הנה תראה, הוא אמר לו יש דברים, חומש אחד מכל התורה הוא דיבר. אולי אני רוצה להוסיף על זה עוד משפט. זה לא סתם חומש, זה חומש דברים. חומש דברים, הרמב"ן אומר בהקדמה לדברים, שזה תרגום של כל התורה בסגנון של ארץ ישראל. זאת אומרת, זו ספיגה כל כך אותנטית של דבר השם, ברמה כזאת שיכול לתרגם את כל מה שנאמר לפני, בראי של ארץ ישראל. אתה צריך להיות כל כך מזוכח וצינור כל כך נקי, כדי לתרגם את הדברים בצורה הכי מדויקת שאפשר, ולהגיד אותם לא בא בשכפול של מה שנאמר מקודם, אלא בסגנון חדש. כמו שספר דברים, כל כולו סגנון חדש. הביטויים שונים, הניסוחים שונים, ההדגשות שונות, שמתם לי בדבר הזה, כמה פעמים נזכר את המילה שמחה בכל התורה כולה? 16 פעמים. פעם אחת בראשית, פעם אחת שמות, פעם אחת ויקרא, פעם אחת במדבר, 12 פעמים דברים. כניסה לארץ, שמחה. שמחים, היה כי תבוא אל הארץ, אין והיה לשון שמחה. אז משה רבנו לוקח את כל התורה, ומתרגם את זה בצורה מסוימת, שזו צורה נאמנת לגמרי למקור. ולא רק זה, רק כל הדבר הכי גרוע זה תחת אשר לא עבדת בשמחה. איפה זה? פתאום שמחה הפכה להיות הדבר הכי גדול בכל התורה כולה. לא שמענו עליה עד עכשיו. בבראשית, אני איפה נזכר שמחה בבראשית. אתם זוכרים איפה נמכם?
שמחה.
ואשלחך בשמחה ושירים וטוב וכינור. מי אמר את זה? לבן. תודה רבה. שמחות את זה. לברוח ממנו הוא ניסה. זה לא נזכר, אתה לא מוצא את זה בכל התורה. פתאום משה רבנו מתרגם את הכל במשמעות כזאת. אז איש דברים, מאלה הדברים, מלא איש דברים, הפך להיות אלה הדברים, איש דברים. טוב, רק אומר שזה בכוח התורה, מי שעוסק בתורה זוכה לזה מרפא. נשו. אז אני אומר כאילו, יכול להיות שזאת הסיבה שהמהר"ל חוזר פה, דווקא אחרי שהבנת, אומר המהר"ל, שהבנת את המדרגה של השתיקה, ואת העוצמה שלה, דווקא אחרי זה, אתה יכול להבין את הערך של הדיבור, שאנחנו עונים יותר טוב את המושג להוציא אל הפועל, מן הכוח אל הפועל. היה אפשר להבין שהוצאה מן הכוח אל הפועל, זה עונה פשוט, זה לא נשאר גנוז, אלא זה גם מתגלה. אבל לאור הדברים שראינו עד עכשיו, אתה יכול להבין שדיבור זה הוצאה מן הכוח אל הפועל. זה רק דיברת. אם דיברת אחרי ששתקת, הדיבור הזה יש לו מהאילמות מגיעה אלימות, מגיעה עוצמה אדירה של דיבור, של משמעות עצומה של הדיבור, ולכן הוא עובר כאן לדבר על הנושא הזה של הדיבור בעריכות. טוב, העריך בדברי הרמב״ם, ויש כאן סתם דבר מעניין שבנתיב השתיקה המהר"ל, אני לא עשיתי חשבון, אבל בוא נראה, זה יצא ככה, יש מצב, כן, כן, רוב הנתיב הוא שתק המהר"ל בנתיב השתיקה, שמתם לב לזה? הרוב הוא נתן לרמב״ם מדבר, מי במסכת יומה הוא שתק, כי אתם רואים, הוא נקד כאן בלשון, הוא אמר, והרמב״ם הוא שעריך בעניין דיבור. אני לא דיברתי, הוא דיבר. ואתם רואים, מי במסכת יומה עד... זה בפרק יום הכיפורים, כאילו זה על דברי הרמב״ם.
מה הרב זה לדבר על, על, על השתיקה, לא?
כן. אחר כך, הוא עובר לדבר בפרק יום הכיפורים על, על השתיקה עוד פעם. אתם רואים, כאילו, שוב פעם חוזר לדבר על השתיקה, אחרי שהוא ירח לדבר על הדיבור. וכאן, הפסוק שהוא מביא, הגמרא דורשת, מיני רגלך מייחף וגונך מצומעה, מיני יצריך מחץ שלא כדי שלא יבוא רגלך לידי חוף, מיני לשונך מדבר דברים בטלים, כדי שלא יבוא גונך לידי צומעה. פה השתיקה, במובן של ההתנקות מדברים בטלים, כדי שאדם יהיה צמא לתורה, יפתח את עצמו בפני המדרגה הזאת של התורה. אז כן, אז אחרי שהוא עריך מאוד בסוגיית הדיבור, הוא חוזר עוד פעם להבליט ולהדגיש את השתיקה שאמורה להתחיל את המהלך הזה של של הדיבור, שתאפשר לתורה לדבר, תאפשר לה תשתוק, כדי ש לא תעסק בדברים בטלים, אלא שהעיסוק המרכזי שלך יהיה בדברי תורה. לכן, זה מה שאומר כאן, הנביא המזהיר אותם שיהיו נזהרים מן הפחיתות ויקנו מעלת התורה. אז פתאום המהר"ל מסיים לנו את כל הנתיב בסוגיית השמיעה. נכון? מביא את הגמרא בכתובות, דפי, זה עמוד א', לא? לא עמוד ב'. אל ישמיע לזנב דברים בטלים, כתוב פה עמוד ב' בספר. זה עמוד א' נראה לי. אל ישמיע לאוזניו דברים בטלים, מפני שהם נכנים תחילה לאיברים. מסיים כאילו את כל הנתיב במדרגת השמיעה, שיכול מאוד להיות כאילו שבא לומר את מה שאמרנו מקודם, שבעצם זה התכלית של כל המושג שתיקה. מושג שתיקה זה כדי לפתח את השמיעה של האדם. כמו שהמהר"ל מרחיב כאן בעריכות, שסוגיית השתיקה זה סוגיה של היצירת הכלי של האדם. האדם הוא כלי, כמו שהוא אומר כאן, האוזן היא פתח של הבית, וכמו שהזכיר, שאחר כך הקלקול בצורה, הצורה היא מתקלקלת יותר מהר, והאוזניים נכווים תחילה לאיברים, והוא סיים פה, שכמו הכלי כאשר הוא גולם שאינו בית קיבול, אז אין לו צורת הכלי ולא נחשב כלי, לכן השמיעה היא צורת האדם מצד זה, שזה מה שיוצר אותו להיות בית קיבול. נכון? אז בא להבליט כאן את הצד הזה, הוא מסביר דרך זה את מאמר חז"ל, חרשו נותן לו דמי כולו. אני כבר לא זוכר אם הוא מזכיר את זה כאן או בזה, יש בחידושי הגדות בקידושין, כאן הוא לא הזכיר את זה, יש בחידושי הגדות בקידושין על, בדיוק זה היה בדף יומי ש... לפני כמה ימים, בכף א' עמוד ב', למה רוצים באוזן, אוזן שמעל הר סיני, כי לבני ישראל עבדי, זה, אבל אוזן שמעל הר סיני כל דבר, כל עבירה היא שמעל הר סיני, דווקא אוזן. אז שם המהר"ל מעריך בהרחבה בסוגיה הזאת של האוזן, שזה יצירת הכלי של האדם. ואם אין כלי, אז אין בית קיבול לקבל שום דבר. הכל סגור, אטום, חתום, אז הבן אדם הוא לא, הוא נשאר גולם. ולכן אדם, מי שמחרש אדם נותן לו דמי כולו, כי הוא פגע לו בנקודה הכי הכי בסיסית, שהיא זאת שפותחת אותו בפני עולמות יותר נשגבים. אז זה אכן הוא עורך כאן בסוגיית השמיעה, המהר"ל תוך כדי דברים כאן מוסיף עוד משהו, אני רוצה גם לדבר עליו כמה מילים. הוא אמר, האוזן שהוא התחלה, מוכן הוא להתחלת הקלקול כמו שהוא התחלה. וזה שאמר שהאוזן נכווה תחילה לכל שאר איברים. רצה לומר, אף בדבר קטן כמו זה, שהם דברים בטלים, מקבל האוזן קלקול וגורם אחריו קלקול אחר. כמו שהובאים קודם, שמוע תשמע, שכוח תשכח. זאת אומרת, נשמע פה מהדברים של המהר"ל, שהוא מפרש שמה שחז"ל אומרים, שהאוזניים נכווים תחילה לכל האיברים, זאת אומרת שהאוזן זה כאילו האיבר הכי רגיש. אני יודע אם מציאותית זאת המציאות שמכניס את הבן אדם לתנור, אז האוזניים זה הדבר הראשון שנצלה לו. אני לא יודע אם זאת המציאות, נכווים תחילה לאיברים, אבל יש מצב, כי זה, יש מצב, זה כמו, כמו בקור, רואים איזה, נכון, כשאתה נמצא במקום קר, האוזניים קופות לך. נכון, לא יודע למה, אולי אדם הוא פחות, זה לא יודע מה ההסבר הפיזי של הדבר הזה, אבל המהר"ל בא להבליט כאן שהנקודה של השמיעה היא נקודה מאוד מאוד עדינה וסופגת בקלות קלקול. בקלי קלות זה, יכול, זה דבר שיכול להרס. לכן כמו שהוא אומר כאן, יהיה אדם נשמע שלא תהיה ההתחלה מקולקלת, לשמוע דברים בטלים, כי דברים בטלים זה לא דבר איסור אפילו. זה רק דברים בטלים. כן, אבל כיוון ש... זה פגם עדין מאוד במקום מאוד מאוד עדין, אז זה יכול להיות פתח לנזקים מתגלגלים, כמו שאומר שמוע תשמע שכוח תשכח. זה השלב של ההידרדרות, בהתחלה לשמוע דברים בטלים, שאם יקלקל התחלתו נמשך איזה קלקול עד שיבוא לידי קלקול לגמרי, ככה הוא. והנקודה הזאת של ההתחלה, הפתח, האוזן שהיא הפתח של האדם, כמו שאומר כאן, כמו הפתח של הבית, אז הוא מדגיש כאן את החשיבות של השמירה על ההתחלה. נכון, בכל הדברים שהוא אומר כאן, האוזן שהוא התחלה, אז הוא מוכן להתחלת הקלקול כמו שהוא התחלה, והוא אומר, לכך יהיה אדם נשמע שלא תהיה התחלה מקולקלת. זה מאוד מאוד משמעותי ההתחלה. אני רק מוסיף כאן לסוגריים על הדברים האלה של המהר"ל, שסוגיית ההתחלה אנחנו רואים אותה בעוד הרבה מקומות, שחז"ל מדגישים את החשיבות של ההתחלה, להתחיל כמו שצריך. שלמרות שמבחינה כאילו כמותית, מה זה משנה אם זה קרה בהתחלה, אם זה קרה באמצע, אם זה קרה בסוף. אבל מבחינה איכותית, יש במציאות משהו כזה, שכשאתה מתחיל בצורה מסוימת, אז הכל כאילו ממשיך על הדרך הזאת. אנחנו רואים את זה דבר ראשון בראש שנה, בחגים. הרי החגים מפוזרים במהלך השנה בצורה לא פרופורציונלית. טרח תשרי. כן, טיפה תפזר את זה, חורף ארוך, טיפה זה שיהיה נחמד, כל חודש. ראש שנה, אצלנו כיפור אחרי חודשיים, סוכות אחרי עוד חודשיים, תפזר את זה. מכה ראשונה, אתה מתחיל את השנה בבום אדיר של קדושה. ראש שנה, עשרת ימי תשובה, כיפור, סוכות, שמחת תורה, טטטה. נכון? זה בכוונה. למה? זה כמו סימנים שעושים תחת... בתחילת ראש שנה. אתה אוכל כמה דברים מתוקים, נו, איך הסימן טוב, שנה טובה, מה זה, מיסטיקה, תתחיל טוב, תתחיל קדוש. אתה מתחיל, אז יש, להתחלה יש משקל סגולי, הרבה יותר משמעותי וגדול מכל ההמשך. את הנקודה הזאת, א', אם הוא בולט גם בחזל, לא דווקא ביחס לראש שנה. זה, כמו שהרב אומר בשני מקומות, בעולת ראייה, על לא תאכלו על אדם. לא תאכלו קודם שתתפעלו על דמכם. הרב אומר ש... למה זה, למה זה כזה איסור? לא תאכלו על אדם? לא. איך הגיעו כאילו לא תאכלו על אדם? לא תאכלו קודם שתתפעלו על דמכם? הרב אומר, אדם זה ההרגשה של האדם. אדם הוא הנפש, הנפש היא המרגישה. אם אתה מנחית על עולם ההרגשה שלך, הרגשות חומריות, אז כל הכיוון שלך במהלך כל היום אחר כך הולך לצלחת. כמו שפעם שמעתי דבר כזה, תבדקו את זה, אבל נראה לי ששמעתי את זה מהרב טאו פעם, אמר, אם אתה חושב משהו מתחילת היום, אתה רואה איך זה יקפוץ לך אחר כך כמה וכמה פעמים במהלך היום. המחשבה הראשונה של האדם היא מלווה אותו אחר כך במהלך כל המשך היום. כי יש משקע סגולי גדול להתחלה.
רואים את זה גם בעניין של אבל, לעניין עשרה בטבת נראה לי, לא? שכאילו למה קראו את זה? נראה לי זה לתום עשרה בטבת, שזה היה תחילת
להרגיש את העניין של ההתחלה.
כן.
כן.
שתיקה בעצם.
שמה, שמה?
בכוח, ההתחלה. אולי זה גם מתחבר
מה. אתה אומר, תחילה כאילו, שתיקה ואז דיבור. תתחיל קודם כל בספיגה בצורה נכונה. אבל גם שומע כאן, לפחות לא לשמוע דברים בטלים. כי שמיעת דברים בטלים, כאילו זה לא איסור כל כך, זה רק שומעת דברים בטלים. כן, אבל פתחת את הפתח של האדם נטמע. כשהפתח נטמע, אחר כך כל ההמשך הוא מתעכב בעקבות הדבר הזה. אז זה כמו שאמרנו בתחילת היום, החסידות לקחו את זה רחוק. אם תסתכלו בחסידות, בשפת אמת, בהרבה חסידות, לקחו את זה ראייה ראשונה של אדם בבוקר, מחשבה ראשונה, דיבור ראשון, המודה אני, כאילו לא לדבר שום דיבור לפני דיבורי קדושה. להתחיל, אחר כך בסדר, אבל תתחיל קודם כל. שחרית, זה מה? תן לבן אדם לשתות כוס קפה, לאכול עוגה, להתעורר קודם כל,
יש גם הרבה עניין.
לא, כלום. דבר ראשון, תתחיל את זה. אז צריך להתחיל בתשובה, מה?
שזה ההתחלה של השנה, אז כאילו...
בדיוק, מתחיל את זה בתשובה.
כל יום שנה, תמצית של כל הימים.
נכון, זה השלה הקדוש.
השלה?
כן. שכל יום זה... כי למה? כי זה התחלה. ולהתחלה, המשקל הסגולי הוא מאוד מאוד גדול, ולכן, תראו, זה אפילו לא איסור דברים בטלים, אבל זה משיכה כזאת. כשאדם מתחיל בדברים בטלים, אז הלב שלו כבר הולך לכיוון מסוים. והכיוון הזה בסוף, בסופו של תהליך גם הוביל אותו, כמו שאומר כאן, גם לקלקול לגמרי, גם לאיסורים. תשמור על האוזן, על המקום של הספיגה, וזה בן אדם אומר, מה קרה? אני רק הסתכלתי שנייה אחת בחדשות, על הבוקר, וזה, כל הראש שלך אחר כך מבולבל. אתה לא, אם אתה חושב, מתחיל מחשבות כאילו, אז אתה תלך לאיבוד אחר כך. למרות שזה לא איסור, אתה מבין, אין פה, אתה לא יכול לשים את היצע ולהגיד, זה היה לא בסדר, אבל זה פתח. כשאתה פותח לא טוב, זה זורם לכיוון הזה. אז בסדר, זה מה שהמהר"ל מסיים כאן את הנתיב. עכשיו, תראו, אנחנו כבר תכף נעצור, ואני רק אבל רוצה לעשות את הקשר שבין נתיב השתיקה לנתיב הצניעות. אני לא יודע בכמה נתיבים הקשר הוא כל כך ניכר, כל כך ברור. פה, כבר בנתיב השתיקה, המהר"ל מתחיל לדבר על הצניעות. נכון, בדיבור מתחילו מה שכתב הרמב״ם, הוא מביא כאן את הסיבה ששתיקותה דבבל, יחסותה דבבל, היינו שתיקותה, המהר"ל אומר כאן, הטעם כי מיעוט דברים מורה על הצניעות. שבדברים האלה, כמו שהוא מזכיר כאן על שאול, את דבר המלוכה לא הגיד, צניעות של שאול היא בשתיקתו. בדבר המלוכה לא הגיד. וצניעותה של אסתר הייתה בשתיקתה, בעין אסתר מגדת. וכל זה, כמו שגמרא אומרת שם, זה מצניעותה של רחל, שגם היא, צניעותה היה בשתיקותה, בזה שהיא שתקה ולא גילתה על כניסתה של לאה ליעקב. אז כבר אנחנו רואים פה, כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, שהסוגיה הזאת של הצניעות היא קשורה למדרגה הכי עמוקה ופנימית של מושג השתיקה, שזה גם החיבור שלנו לנתיב של הצניעות, שבעצם זה, המדרגה הזאת, זה מה שקראנו, זה שמעתי מהרב דוד, כתר. כאילו, כתר זה מדרגה כזאת שזה לא מתחיל מהאדם, אלא מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. המדרגה של השתיקות האלה, של רחל, של אסתר, של שאול, זה המציאות, לתת למציאות, כאילו לקרות. אלא, אנחנו נפעלים בידי הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך נשגבה שאני לא צריך לעשות שום דבר, זה פשוט קורה. רחל נתנה למציאות לקרות, והיא יודעת שאם המציאות קורית בצורה מסוימת, אז זה הדרך שבה המציאות צריכה ללכת. שאול, הוא לא דוחף את עצמו, אלא הדבר המלוכה לא יגיד. כשהגיע התאריך, כשהגיע הזמן, כשהגיע העת, איך קוראים לזה, נהש, שם של בני המון, אז זה יצא מן הכוח לפועל, נותן למציאות לקרות. אותו דבר באסתר. היא לא פועלת, היא נתנת למציאות לקרות בהזמנה של החשברוש, כמו שהזכר. שזה המדרגה הנשגבת של השתיקה, של הצניעות, של השתיקה, שהיא שייכת להתבטלות בפני הפעולה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ובזה אנחנו ננסים כאילו גם למדרגה אולי הנשגבה ביותר של הצניעות, אבל המהר"ל כאילו משלשל את זה כנראה לאט לאט. יש פה כמה וכמה מדרגות שמתבארות כאן בסוגיית הצניעות. עכשיו, אני פותח רק את הפתח של הנתיב, ובזה אנחנו מסיימים. יש כאן, בתחילת נתיב הצניעות, יש פה איזושהי בעיה, כשקראתם את הפסקה הראשונה, בטח בספר משלי, ששמתם לב אליה, ש ההגדרות של מושג צניעות, בדרך כלל יש לנו הגדרות לדרך הפסוקים במשלי, יש לנו הגדרות די ברורות למושג. פה המראה משתמש, הפסוק עצמו משתמש בביטויים בהגדרות לא כך ברורות, והמהר"ל כאילו יוצא מתוך הדברים, יש פה כל כך הרבה דברים שקשורים לצניעות, בא זדון ויבוא קלון ועץ צנועים חוכמה. אז שלמה מלך רצה לומר, כי אם הזדון, דהיינו מי שלא צנוע, זדון זה ההפך של צניעות. מה זה צניעות? שזדון זה ההפך של זה. והוא אומר, הביטוי שהוא אומר כאן, זדון שאין לו בושה להיות מתפעל מן הבריות. אני מתלבט קצת מה הכוונת המהר"ל פה, אנחנו נציג את זה בהמשך והאריכות, האם הכוונה שהפך הצניעות זה מי שאין לו בושה, זה הנקודה פה, או שהנקודה היא מתפעל מן הבריות, זה ההפך של הצניעות. והוא לא רק מתפעל מן הבריות, גם אין לו בושה להיות מתפעל, זה הכי חמור כאילו. אבל הנקודת ההנגדה לצניעות זה שהוא מתפעל מן הבריות, וזה מה שאומר, זה נקרא זדון לב. אבל אחר כך אומר, את צנועים חוכמה. אז צניעות זה חוכמה, צניעות זה בושה או אי התפעלות מן הבריות, וצניעות זה כבוד, כי בא זדון ויבוא קלון, וצנועים הצעות כבוד, חוכמה. אז חוכמה, כבוד, צניעות,
כאילו חוכמה עומד מול קלון.
כן, כאילו ההנגדה של קלון לחוכמה.
והמערה לפעמים מדבר שזה בעצם כבוד, כבוד זה הפך הכבוד.
בדיוק. אז כאילו יש לנו פה שלושה דברים שקשורים למושג צניעות, חוכמה, כבוד, בושה. איך אנחנו אוכלים כאילו את כל הדברים האלה בכלל, בעיקר תפסת על ההגדרה הזאת של אין לו בושה להיות מתפעל מן הבריות, איך להסביר את הדברים האלה במושגי הצניעות. אבל טוב, אנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה. אז נראה לי, אולי נעשה פעם הבאה פרקים א' ב', מה אתם אומרים? זה הגיוני?